שלום וברכה, אנחנו מתכוננים לקראת פרשת בהר. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור וכו' וכו'. שנת שמיטה. שנת שמיטה זו אגב השנה הבאה, לא בשנה הזאת, אנחנו כרגע בשנה השישית, או בשנה הבאה שנת שמיטה. הייתה שמיטה של פעם על כל המשמעויות שלה, אבל גם היום יש משמעות מאוד נרחבת לשמיטה. אנחנו יודעים שבשנת השמיטה אנחנו לא זורעים זרעים חדשים באדמה. בעיקרון כל הטיפול שלנו החקלאי בשדות הוא טיפול שנועד לשמר, לדאוג שמה שקיים לא ייפגע, לא ינזק, אבל אנחנו לא עוסקים בחידוש השדה שלנו, ביצירה חקלאית חדשה, כל זה מחוץ לתחום. במרחב החקלאי יש לנו עוד מרחב, הוא המרחב הכספי, ובמרחב הזה יש מה שנקרא שמיטת כספים. אחת לשבע שנים החובות נמחקים, לא החובות של בין האדם למס הכנסה, זה דווקא יכול להיות ממש נחמד, אלא החובות האישיים בין אדם לחברו, חובות נמחקים. זה קורה אגב בסוף שנת השמיטה, השביעית משמטת בסופה, אמרו חז"ל, ואנחנו נתמקד בחלק הראשון, לנסות להבין באמת למה שמיטה. מדוע אנחנו צריכים פעם בשנה לעצור, לא לעבוד בעבודה שאגב הייתה העבודה הדומיננטית של אז. זאת אומרת, בעצם כדי לפגוש שמיטה היום, אנחנו צריכים לדמיין שנת שבתון במשק. שנה שבאה חוץ מהדברים שהם ענייני חירום, ענייני אין ברירה, בתי חולים, משטרה, מגן, אמבולנסים וכו'. מעבר לזה, אנשי הייטק, אנשי מסחר וכו', עוצרים, שובטים, קשה לדמיין, לא כל כך ברור איך עושים את זה. לגבי איך עושים את זה, אגב, התורה עצמה נותנת הבטחה, והקדוש ברוך הוא אפילו אומר, בזה אתם יכולים לבחון אותי, יהיה פיצוי, יהיה חוק פיצוי על כל מה שעבד במהלך השנה הזאת. כלומר, יש שפע מיוחד בשנה השישית, שנה שלנו, שיספיק לשלוש שנים. אז מבחינה הזאת אנחנו יכולים להיות רגועים, אבל מה המשמעות של שנה כזאת של חוסר מס? ובעצם למה? למה שנת שמיטה? מדוע שבתה הארץ? מדוע הארץ צריכה לשבות, לעצור? שוב, אפשר לברוח להסברים חקלאיים שהאדמה צריכה לנוח, אבל אז לא כל האדמות ביחד, אפשר לעשות חלוקת מנוחה. ובקיצור, מה הסיפור הזה של שנת שמיטה? איפה זה פוגש אותנו היום? איפה זה מתחיל? האמת שכשאנחנו הולכים לאורך כל שבילי התורה והתנ"ך, אנחנו רואים שיש מערכת יחסים סבוכה מאוד מאוד בין האדם לבין האדמה. מערכת יחסים קשורה, קושרת אותם, היא כל כך קושרת אותם, שהיא קושרת אותם בשם. האדם קרוי על שם האדמה. מסביר המהר"ל שכמו שהאדמה נטועים בה כל מיני יכולות, זרעים באדמה שצריך להצמיח אותם בעזרת הגשם והטיפול הנכון, ואין סוף למה שיוצא מן האדמה, כך הוא האדם במידה רבה. יש בו כוחות אדירים, יש בו יכולות שאנחנו לא משתמשים אפילו בקצה קצה היכולות הללו, אבל זה לא רק זה, זה כבר בשורש, איך נבראנו. בריאת האדם היא שילוב כמעט בלתי אפשרי בין שני הפכים, בין אפר מן האדמה, ויצבור, הקדוש ברוך הוא צובר אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. זה שילוב כמעט בלתי אפשרי בין האדמה, בין החומר לבין הרוח. אז כל מרחב החומר שלנו הוא בעצם האדמה. באה משם, כי מאפר באת ואל אפר תשוב. אנחנו נקראים אדמה, אנחנו נקראים אדם על שם האדמה, התבלבלתי כי זה כנראה נכון. אנחנו אדם כי אנחנו סוג של אדמה, אנחנו נקראים גם אדם כי אנחנו דומים לקדוש ברוך הוא, אדמה לעליון, אנחנו דומים גם לו, זה באמת נשמת החיים שנצברה בתוכנו. והמערכת הזאת סבוכה מתחילתה. אני מזכיר ממש תחילת התורה מהרשים הראשונים על החומש. אנחנו פוגשים את הציווי של הקדוש ברוך הוא לאדמה. תדשי הארץ, דשא, עשב. הקדוש ברוך הוא מצווה אותה עץ פרי, עץ פרי או ספרי וכו'. ואחר כך כשהאדמה מממשת את עצמה, היא מוציאה עץ או ספרי. אומר רש"י, יש פה חטא של האדמה, טעם העץ איננו כטעם הפרי. הציפייה של הקדוש ברוך הוא הייתה שהעץ יהיה בעצמו טעים, יהיה עצמו, בעצמו בעל ערך. אבל האדמה, כמו שאנחנו יודעים, בעצים שמסביבנו, העץ לא טעים, הגזע לא טעים, העלים לא טעימים, רק הפרי טעים. חטא של האדמה, זו סוגיה בפני עצמה שלא אדבר בה עכשיו, איך יכול להיות שהאדמה חוטאת, הרי לבחירה חופשית וזה באמת תמוע, אבל אני הולך כרגע בלי להסביר את הנושא הזה, מתקדם, ומה עם החטא הזה? אומר רש"י, כשחטא האדם, במה הוא חטא אגב? בחטא שמחובר אל האדמה, חטא עץ הדעת. החטא הראשון שלו הוא במה שצומח מן האדמה, כשחטא האדם, נתקללה גם היא באבונה. באמת כשהאדם חוטא בעץ הדעת, העונש של האדם הוא גם העונש של האדמה. ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תוכלנה. יש גם פירוש אחר שם במקום של רש"י שאומר שבעצם מדוע נענשה האדמה, לא על החטא שלה, אלא כאדם שיוצא לתרבות רעה והבריות מקללים שדיים שמהם ינק. ובני אדם מסתכלים ואומרים, טוב, זאת אימא שלו, מקללים את האימא, כי היא אחראית לחינוך המקולקל. מי האימא שלנו? אימא אדמה. והיא אחראית לאבונותינו. אנחנו רואים שיש קשר, אנחנו קרואים על שמה, אנחנו מכונים במשל ילדים של האדמה הזאת, אנחנו גם נברנו חצי מאיתנו לפחות מכוחה, אפר מן האדמה. אנחנו רואים שיש תלות בין החטאים שלה לחטאים שלנו, והקשר המוחלט הזה ילך וילווה אותנו לאורך כל פרשיות התורה. זה מתחיל באמת חטא אדם וחווה, שהם חוטים בעץ שצומח מן האדמה, והעונש המיידי שלהם הוא באמת עונש של גלות מן האדמה. זו התוצאה ההכרחית. האדם ניתק מן האדמה כאשר איננו ראוי לה. בשלב הבא אנחנו פוגשים את קין והבל. הבל הוא רואה צון, כלומר הוא בורח קצת מהאדמה. הוא עובר למשהו שהוא טיפה יותר רוחני. הבל, רוח, משהו מופשט יותר. אנחנו רואים שכל אבות האומה היו רואי צון, כלומר אנשים שמסוגלים לצאת קצת מהארציות הזאת למחשבות קצת יותר עמוקות, הרבה יותר עמוקות אם אנחנו מדברים על אבות האומה. וקין הוא עובד אדמה. הוא עובד אדמה, ואנחנו פוגשים את קין ככישלון הראשון בעבודת השם. דיברנו על כך בעבר, שאותו קין, שהוא יוזם את הקרבת הקורבנות, הוא הראשון להביא את הקורבן, מביא מפרי האדמה, מהנמוך ביותר. הוא בעצם, אותו קין שהולך לרצוח עוד רגע את אח שלו, הוא גם זה שמביא את הקורבן. הוא בעצם אמר, הקדוש ברוך הוא קבל אותי כמות שאני. אני רק אדמה. אני לא הרבה מעבר, אני רק חומריות, זה מה שבראת, ואני לא יכול לתת הרבה מעבר לזה, ואני לא משתנה בעקבות הקורבן, אני לא מתקרב אליך, תתקרב אתה אליי. והנה לנו, החוטא השני בעולם, קין, חוטא בעקבות המקצוע שלו, נופל בעקבות המקצוע שלו, אל המקום הנמוך, הגשמי, האדמתי הזה. הוא רוצח את הבל, והקדוש ברוך הוא אומר לו, כל דמי אחיך זועקים אליי מן האדמה, שוב האדמה. ונה ונה תהיה, הוא מגרש אותו מהאדמה, ואף אדמה לא תוסף תת כוחה לך. הוא בעצם עולם שלם, כי זה מה שהיה אז, עולם שלם לא מצליח להתחבר מחדש אל האדמה. כשהוא עובד אותה הוא נופל רוחנית ומוסרית, והוא לא יכול להאחז בה, והוא הולך ממקום למקום. עד שאנחנו עוברים דורות רבים ומגיעים לנוח. ונוח, כתוב, זה ינחמנו. במה הוא מנחם? אומר רש"י, נוח המציא את המחרשה. כלומר, נוח היה האדם שהצליח למצוא יכולת לעבוד באדמה בלי להישבר, בלי להתמכר עד הסוף, להיות בעל הבית על האדמה, להיות בעל כוח שכלי שפועל על האדמה, הוא מציא את המחרשה, הוא ינחם, הוא כמובן ינחם הרבה מעבר לזה. ובאמת, הדור הזה, הדור של נוח, דור המבול, המערכת היחסים בינו לבין האדמה כל כך קשים, עד שהקדוש ברוך הוא מוחה את כל היקום, מוחה את כל פני האדמה, הכל נמחק, הכל מכוסה במים, אין יותר אדמה. ננתח בקצרה. האדמה היא המרחב החומרי, הגשמי, שכשהאדם נפגש עם המרחב הזה, הוא צריך זהירות מאוד מיוחדת, צריך לדעת מה עושים עם המרחב הזה. זה לא מצליח באדם הראשון, זה לא מצליח אצל קין, זה לא מצליח בדור המבול. יש אדם אחד שיש לנו תקווה שזה יצליח דרכו, זה באמת נוח, אבל גם נוח, כשהוא יוצא מן התיבה. הדבר הראשון שהוא עושה זה להתעסק עם האדמה, לעבוד את האדמה, הוא נוטע כרם, כרם שאמור להביא לו יין, שאמור לרומם אותו, להביא אותו למקום של שמחה, אבל רש"י אומר, ויחל נוח איש האדמה שנעשה חולין. המפגש של נוח עם האדמה אחרי המבול, אחרי כל מה שהיה כאן, שובר, מפרק, מסבך, והמערכת יחסים הזאת בין האדם לבין האדמה לא הולכת למקום טוב בינתיים. שוב, דורות, 10 דורות מנוח ועד אברהם אבינו, עד שאנחנו פוגשים מפגש מחודש בין אדם לבין האדמה. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך מארציך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, והוא שולח אותו אל אדמה שהיא משהו אחר. מהי האדמה הזאת שאנחנו מכירים כאן בארץ ישראל? בעוד כל אדמה בעולם היא חומר, היא רגבים, היא כל מה שהעולם הגשמי מבטא, משהו חסר כוחות חיים, חסר רוח, האדמה הזאת מתוארת כל הזמן כהמקום, המקום שבחר השם. מקום, זה גם כינוי לריבונו של עולם, הוא המקום. אנחנו פוגשים בעצם אדמה, נבטא את זה בשפה הכי שגורה בדיבור שלנו, ארץ הקודש. כלומר, יש פה יומרה מאוד גדולה. אנחנו באים ואומרים שבעוד שכל הארצות, ודאי הכל קדוש כי את הכל הקדוש ברוך הוא ברא, אבל בכל הארצות קשה לפגוש את הקודש. המפגש עם האדמה, עם עבודת האדמה, המפגש עם החומר, המפגש עם העושר, עם הכסף, עם הזהב שבמעבה האדמה, המפגש הזה בדרך כלל מרסק, מפיל את האדם. ברא הקדוש ברוך הוא יצירה מיוחדת שנקראת ארץ הקודש, אדמת הקודש, מקום קדוש. אדמה שהיא כנראה הרבה מעבר לרגבי האדמה. היא לא רק חומרית, היא לא רק גשמית, יש בה מעל ומעבר. ועם ישראל בעצם כשהוא מקבל הבטחה להיות במקום הזה, הוא מקבל הבטחה שהוא מסוגל להיפגש עם המעל ומעבר הזה, הוא מסוגל לא לשקוע. איך עושים באמת את הדבר הזה? איך לא שוקעים? איך זה עובד? כי אנחנו מצאנו דורות רבים ששקענו עד מעל הראש בעבודת האדמה במובן החומרי שלה, והאדמה הזאת הגיבה. באמת נראה איך המנגנון הזה עובד. מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שהאדמה הזאת היא אדמת קודש? אז יש כמה מאפיינים. מאפיין ראשון, מאפיין שהאדמה הזאת תחייב אותך חוץ מאשר להסתכל עליה. כשאתה עובד בה, להיות עם הראש למטה בחומר ובגשם, היא תחייב אותך כל הזמן להעיף את המבט גם לשמיים. לא כארץ מצרים היא, כתוב בפרשת העקב, בספר דברים. ארץ מצרים היא דומה לגן עדן ודומה גם לסדום. 3 מקומות, סדום, גן עדן ומצרים, שבהם ההשקיה הייתה השקיה תת-קרקעית. נהר יוצא מעדן להשקות את כל עץ הגן. מסודרים. במצרים יש נילוס. בסדום כולה משקה. שם גם כתוב, כארץ מצרים, כגן השם. בדיוק כמו מצרים, בדיוק כמו גן עדן, יש שם משקיה, נהרות זורמים, כולה משקה. מה שיוצר לאדם נתק בינו לבין ריבונו של עולם. יש לי את הכל פה. אני לא צריך לצפות, אני לא צריך להתפלל, אני לא צריך לייחל. המובן מאליו כבר כאן. יש מים, יש איך להשקות. הכל מסודר, הכל בסדר גמור. הכל לא בסדר גמור. כי כשאתה מרגיש שהכל מסודר ואתה מתמכר לחומר שיש תחת ידיך, את הקשר בינינו לבינו לבין ריבונו של עולם אנחנו מפספסים. בדיוק כמו שקרה לנחש, נחש הקדמוני, האום מגן עדן, שהעונש שלו היה בדיוק להתמכר לאדמה. אפר תאכל כל ימי חייך. אפר, ברגע שאתה אוכל אפר ואתה מחובר לאדמה ואתה לא מרים את הראש, אתה לא רואה את המרחב, אתה נופל. זה מה שקורה לסדום, זה מה שקורה למצרים, שקועה במיצרי התאוות והשיממון שלה. זה מה שיתוקן לעתיד לבוא בגן עדן. כשנחזור למקום הזה שאפשר לקבל השקעה מלמטה, לדעת שהיא באה מלמעלה, אבל עוד חזון למועד, זה לא קורה כל כך מהר בינתיים. היא חוזר לארץ ישראל, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שהאדמה הזאת תהיה אדמת קודש? כדי שנוכל לחיות איתה נכון, ולא להסתאב איתה, לא להסתבך איתה, מה הוא עושה? הדבר הראשון כאמור, הוא מחייב אותנו למטר השמיים תשתה מים. כל הזמן הוא מחייב אותנו להסתכל למעלה, להתפלל. כתוב על סדר זרעים, שהוא נקרא סדר אמונות, מפני שזה עבודת החקלאי, מאמין בחיי האלוהים וזורע. הוא עם הראש למטה, הוא עם הלב למעלה. הוא חייב כל הזמן את התקשורת הזאת עם ריבונו של עולם, כי דבר לא יצמח מעצמו, קשר מאוד מאוד עדוק. הדבר ראשון, ויש עוד דבר, זה מה שנקרא המצוות התלויות בארץ. כלומר, לכאורה, ארץ זה דבר גשמי, מצוות זה דבר רוחני. אבל מצוות בעם ישראל זה המפגש בין החומרי לגשמי. לכן יש מצוות שהן תלויות בארץ. מצוות שרק כאשר עם ישראל חוזר לארצו, הוא חי פה, לפחות כשרובו בארץ, חי בצורה שלמה, המצוות הללו הופכות להיות מצוות מן התורה משמעותיות. בשאר הזמן אנחנו מקיימים אותן, אבל רק מדרבנן, רק שלא ייפסק הקשר. מה עושות המצוות הללו? מצוות הללו כל הזמן משמרות את היחס הפנימי, הערכי, הרוחני אל החומר. ניתן כמה דוגמאות. דוגמה אחת, תרומות ומעשרות. אדם עובד באדמה, צובר שלל גדול, זה הזמן לשבת בבית, להתענג, ללכת למסעדה, לאכול טוב. אבל הדבר הראשון שהיהודי הזה עושה זה להפריש תרומות ומעשרות. למי? לאנשי הרוח, לכהנים, ללוויים, למי שעובד בעבורו בבית המקדש, וגם לנזקקים, לעני, לגר, ליתום, למי שאין לו. מעשר עני, מעשר לכהנים, תרומה לכהנים, מעשר ללוויים. כל הזמן עסוק בלקחת את פרי האדמה ולחלק. יש אגב מעשר אחד מאוד מיוחד, שהוא מעשר שני. את המעשר השני, למי האדם תורם? הפתעה, הוא תורם לעצמו. הוא עולה לירושלים ואוכל בעצמו. אומר שם הרב קוק בעין היה על מסכת מעשר שני. מסביר הרב קוק שהוא תורם לעצמו, כי גם בו יש איזה חלק גבוה, איזה צד של כהונה, צד של רוח. לומר, גם אנחנו, כל אחד מאיתנו, יש לו איזה שאר רוח עליון שצריך לתת לו איזה תרומה ומעשר. ברגע שהאדם לוקח את הפירות מן האדמה ומפריש מהם, לוקח את הירקות ומפריש מהם, הוא לא שוקע בחומר, הוא שוקע, מתרומם לעולם של נתינה, לעולם שמחבר אותו אל הרוח. זה התרומות והמעשרות. ויש מתנות עניים לסוגיהם השונים, לקט, שכחה, פאה. שום דבר לא הופך להיות רק שלי. אדם עובד בשדה, משאיר פאה. אדם שכח עומרים, שיבולים בשדה, הוא לא חוזר, זה נשאר לעני. בעצם השדה הופכת להיות שדה שותפות באיזושהי מידה, אולי לא מידה שוויונית, אבל שדה שותפות בין האדם שעובד בה והוא הבעלים החוקי והרשמי, לבין אנשים שזקוקים לזה. וכשאדם רגיל שכל שקל שהוא מרוויח גם מתחלק, אז הוא נשאר איש חסד ואיש נתינה, והוא זוכר בעצם שזה לא בדיוק שלו. יש גמרא במסכת שבת שאומרת שהמצווה לתת את הפאה באופן כזה שכל העניים יכולים לבוא ולקחת, בין השאר משום גזל. כלומר, אם לא דאגתי שכל העניים יוכלו לקבל את שלהם, אני גנב. מוזר, אדם גונב את מה ששייך לו. זה שלי. אבל תפיסת העולם אומרת, זה לא לגמרי שלך, תחלוק עם זה. וכך אנחנו מוצאים את מצוות האורלה, שאומרת לנו, הקשר עם החומר יהיה בסבלנות. נתת, יש פירות? חכה. חכה שנה, חכה שנתיים, שלוש, בשנה הרביעית תאכל את זה בירושלים, באופן קדוש ומיוחד, אחר כך תאכל רגיל. סבלנות, כי הרבה פעמים העיסוק בחומרי הוא כאן ועכשיו, יצא הרע משלם במזומן כידוע. אנחנו צריכים לעבוד על סבלנות, ויש לנו את הביקורים, כלומר היכולת לומר שהדבר הראשון ילך לשם, לבית המקדש של המקום אשר בחר השם. וממילא אנחנו מבינים ששיא השיאים של כל המערכת הזו, שהמצוות התלויות בארץ, זו השמיטה, השמיטה והיובל, אם נהיה מדויקים יותר. בשנת השמיטה אנחנו בעצם רוצים לומר שהחשש שלנו, על אף כל המצוות שהזכרנו עכשיו, חשש להסתאב, להתמכר, לחיות בדמיון הזה שהכל שלנו, להרגיש איזו בעלות, החשש הזה הוא מסוכן, הוא מטריד אותנו, ופעם בשבע שנים צריך לעצור. פעם בשבע שנים אתה צריך את הסבלנות הזאת לראות אדם זר, יכול להיות שאפילו אדם שאתה לא כל כך אוהב, נכנס לחצר שלך וכותף שם מהתפוחים שאתה שתלת, ואתה השקטת, ואתה כל כך מחובר אליהם, והנה איש הזה לוקח. והוא לוקח כי האדמה לא שלך, והעץ לא שלך, ותרחתך אפילו לא מכוחך, והכל באיזשהו מקום של ריבונו של עולם. שבתה הארץ שבת להשם, כי לי כל הארץ, אומר ריבונו של עולם. כי בעצם כשאנחנו מסתכלים בענווה על המרחב הזה של הקניינים שהצלחנו לקנות ולרכוש לנו במהלך חיינו, כשאנחנו מסתכלים על זה באופן הזה, המבט הוא אחר, הסתכלות היא אחרת, כך זה עובד. אז מה קורה בשנת השמיטה? אנחנו עובדים על שני מרחבים. מרחב אחד הוא בעצם שנת שבתון. מה עושה מורה בשנת שבתון? שנת שבתון הוא אמור להתמלא. הוא כל כך עסוק בלתת, ולדבר, ולעסוק בין רוח ומשמעת ועניינים אחרים. לאט לאט נגמר הדלק. הטיפות עוזלות, והוא כבר מותש, הוא עובד על רוטינה, הוא לא מתחדש, הוא לא חושב אחרת. פעם בשבע שנים, מומלץ אגב לכל המשק, שנת שבתון. שנת שבתון הוא הולך להשתלם, להתפתח, לראות דברים אחרת, ללמוד, לחשוב. חשוב. הוא בא אחר כך אדם אחר באיזשהו מובן. אותו דבר. שנת שמיטה, שנת שבתון, שנת השתלמות. אם לא עובדים באדמה, כלומר עובדים רק לשמר ולמנוע נזקים, אבל לא לטפח ולא להגיע למקומות איכותיים יותר. יש המון זמן פנוי. הזמן הפנוי הזה נועד לצאת מן האדמה, מהאדמתיות, מהגשמיות, מהשקיעה הזאת, להתבונן, ללמוד, להיפגש עם המקום הערכי. אני מדבר כאן מתוך מכון מאיר, ומאוד מרגש לראות פה בבית המדרש הרבה אנשים שהם אנשי עמל, אנשים שמשך שנים עובדים, חלק לוקחים שנת שבתון, לומדים, חלק בפנסיה, יושבים ולומדים, כמובן החלק הארי, זה כאלה שבונים את חייהם עכשיו מתוך לימוד, אבל היכולת לעצור ולרומם את החיים מתוך הרוח, זה הסיפור של שנת השמיטה. והסיפור הזה פוגש אותנו ביחסי האדם והאדמה, והסיפור הזה פוגש אותנו גם ביחסי האדם והארנק שלו. הלוויתי לאדם שהיה זקוק, והוא לא הספיק להחזיר, אולי כי הוא לא יכול להחזיר. בסוף שנת השמיטה החוב בטל. למור, העושר שייך לעשירים, והעוני לעניים, אבל בפעם בכמה זמן אנחנו קצת מטשטשים את ההבדלים, קצת מוחקים את הפערים, קצת מייצרים, הרי יש משהו, אפילו בעולם של נתינה וצדקה, יש משהו קשה, כי האיש שמקבל מרגיש לא נעים, והאיש שנותן עלול להתנשא על האיש המקבל, ונתתי לו משלי. פעם בשבע שנים אומרים, לא תהיה לו כנושה. אתה בכלל לא חייב לך שום דבר. כל נמחק, כל נרגע, כל מגיע למקום של יישוב הדעת. שנה הבאה, שנת שמיטה, בבית הכנסת, קוראים עוד מעט פרשת בהר, אפשר להתכונן. שלום, שלום.